באופן מאוד כללי אפשר לחלק את כל ההנחיות שנתנו עד עכשיו לשני קווים. קו אחד הוא הקו של השתקעות. כן, שם אמרנו נשימה, גוף, כשהגוף נעשה נוקשה, לרווח, כמו שכבר אמרתי. וגם קרן אמרה בשיחה הראשונה, פשטות, מגע עם משהו פשוט. כן, ולמצוא יופי במשהו פשוט, אולי דרך האיכויות של הערכה והאיכויות של הוקרה. למצוא יופי שם. למצוא יופי בפשוט עוזר לתודעה להשתקע. עוזר לתודעה פחות לבנות מבנים מורכבים, ויותר להישאר עם הקונקרטיות של החוויה. זה מפשט הרבה ומיישב את התודעה. קו שני שאפשר לומר שאנחנו הולכים בו, שאנחנו מציעים כלפיו הנחיות, זה הקו של לראות איך נוצר סבל, איך נוצרת אי נחת ואיך אפשר לעבוד איתה באופן מיומן. אז פה אמרנו, אוקיי, תראו אם אתם יכולים לראות שלנוכח אי נעימות התודעה עושה תנועה של דחייה, לנוכח נעימות היא עושה תנועה של משיכה, שני הדברים האלה יוצרים מתח, ואם אפשר לרקח אותו, להרפות אותו ולהיות עם הנעים ולהיות עם הלא נעים. ואמרנו, ישנם האורחים, כן, סימי דיברה עליהם אתמול, ישנם האורחים, חמשת האורחים של השתוקקות, סלידה, חוסר מנוחה, עייפות וספק. לראות אותם מגיעים, מופיעים בגוף, כן, לארח אותם כמו בעל בית. מנקודה שעושה להם מקום, שלא מנסה לדחות אותם, אבל גם לא נותנת להם את כל הבמה. לא נותנת להם לשלוט בעניינים, אלא אנחנו פותחים את המרחב, מחזיקים את המודעות, כן? מייצבים את המרחב הזה של הגוף, ונותנים לאורחים לעבור דרך, להופיע, לנוע ולחלוף. יש עוד המון לומר על כל אחד מהדברים האלה, ואני לא ארחיב עליהם עכשיו. אז עכשיו בשיחה, אני רוצה לדבר קצת על מחשבות, ועל כל האזור הזה של הישות שלנו, של הקיום שלנו, של התודעה החושבת. מחשבות הן רובד אחד של חיי הנפש. חיי הנפש שלנו הם עשירים, הם מורכבים, הם רבגוניים, ואנחנו יכולים להסתכל עליהם מכל מיני פרספקטיבות. מחשבות הן רובד אחד שאפשר לעבוד איתו בצורה מאוד מיומנת, בצורה שתביא תוצאות מאוד יפות, בין השאר כי הוא נוגע בכל מיני רבדים אחרים. ואני אגיד עוד באופן כללי יותר, כאנשים אנחנו יכולים לפתח יותר ויותר תבונה לגבי מה קורה בלב שלנו, מה קורה בתודעה שלנו, איך סבל מתגבש, איך עושר מתגבש, כן? איך אפשר להניע את הלב לכיוונים שונים. ואנחנו יכולים לפתח יותר ויותר תבונה שם, ואני הייתי אומר שזה אחד הדברים שהכי חשוב לפתח בקיום הזה, כן? כי אנשים אנחנו יודעים הרבה דברים. אנחנו יודעים לתפעל את זה ולתפעל את זה, ויש לנו את הידע הזה ואת הידע הזה. כן? וכתרבות יש לנו הרבה סוגים של ידע, אבל נדמה לי שזה סוג די חשוב של ידע לגבי, אוקיי, מה קורה בלב הזה? מה קורה בתודעה האלה? איך, בתודעה הזו, איך הם יוצרים את החוויה שלנו? איך הם יוצרים את החוויה ככה שהיא נחוות כסבל? איך הם יוצרים את החוויה ככה שהיא נחוות כאושר, פתיחות, רווחה? איך הדבר הזה קורה? למה הוא קורה כך ולא קורה כך? למה בתקופות מסוימות הוא קורה כך ובתקופות מסוימות הוא קורה כך? האם ואיך אני יכול להניע אותו מכך לכך? כן? זה לא ידע כל כך נפוץ, וזה קצת מוזר. כי זה נורא חשוב. זה נורא חשוב. איזה סוג של ידע יותר חשוב מזה? כן, התודעה שלנו והלב שלנו הם מרכז הקיום שלנו. זה מה שהולך להיות מרכז הקיום שלנו תמיד. לא משנה לאן נלך, לא משנה מה נעשה. זה מרכז הקיום. ככל שיש לנו יותר תבונה כלפי האזור הזה, יותר יכולת לראות ולעבוד בתוך האזור הזה, כך יש שם יותר חופש. אין מקום אחר. איפה עוד? אם אתה לא יודע לעבוד עם זה, מה עוד אתה? מה יכול להיות יותר חשוב? אז רק להגיד, זה חשוב. שווה ללמוד את זה, והלמידה על זה היא לא בהכרח נעימה, היא לא בהכרח קלה. כן? היא תמיד במפי. תמיד יש בה מהמורות. אבל זו למידה ששווה לעשות. אני, אגב, גם לא חושב שיש לה קו סיום. אני בטוח לא הגעתי לקו הסיום הזה, ואני לא מכיר אף אחד שהגיע לקו הסיום הזה, ואני לא רוצה שיהיה קו סיום. לא בטוח שיש קו סיום זהו, הבנתי. הבנתי כל מה שיש להבין על הלב והתודעה. אני לא חושב שיש לזה קו סיום. אבל אני חושב שאפשר לעשות יותר ויותר 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 נבונים, יותר ויותר מיומנים. את זה אני יודע, אני יודע שאפשר. אז קצת על מחשבות. קודם כל, למה בכלל? למה בכלל שנרצה לעבוד עם עם הרובד הזה של הקיום שלנו? אחד, בבירור. יש להן כוח מעצב. המחשבות מספרות לנו דברים. הן מספרות לנו מי אנחנו, הן מספרות לנו מהו העולם. כן? בין אם אנחנו מודעים אליהן או לא, הן מעצבות את האופן שבו אנחנו תופסים. הן לא הדבר היחיד שמעצב את האופן שבו אנחנו תופסים, אבל הן כוח די ברור שמעצב את הדרך שבה אתה חושב על עצמך, חושב על אחרים. הדרך שבה אתה חושב על עצמך, חושב על אחרים, הולכת לעצב את האופן שבו תתקיים. את הבחירות שלך, את הפעולות שלך, את החוויות שלך. ובאותו מובן, או מאותה סיבה, הן יכולות לדרדר אותנו במורד מדרונות של סבל. או לפחות להיות חלק מה שמדרדר אותנו במורד מדרונות של סבל. והן גם יכולות להיות כלי שימושי ומועיל כדי ליצור אקלים פנימי מיטיב. כן? אז הן לא רעות מטבען, הן לא טובות מטבען, הן יכולות להיות בשירות הסבל, הן יכולות להיות בשירות תנועות מיטיבות כלפי עצמנו, תנועות של חמלה ושל אהבה כלפי עצמנו ושל אחרים, וכלפי אחרים. ואנחנו יכולים, כבני אדם, תרגמתי מאנגלית דרשה של הבודה על הנושא הזה, והסיומת שלו אומר, אוקיי, אם אתה עושה את כל הדברים האלה, אם אתה הופך למיומן בכל הדברים האלה, אז אפשר לקרוא לך בן אדם אשר קנה שליטה בדרכיה של המחשבה. שזה מינוח יפה. זה לא אומר שאתה יכול לשלוט בכל המחשבות, כן? אבל זה אומר שאתה יכול, שיש לך סמכות מנווטת, שאתה יכול להבין את דרכיה של המחשבה ולהשתמש בה, לעצב אותה בכל מיני דרכים. אז זאת אפשרות שיש לנו כבני אדם, לקנות שליטה בדרכיה של המחשבה, להבין איך המסלולים של המחשבה מתעצבים, ועל ידי מערכת היחסים שלנו איתם, לשנות דברים, לעבוד שם, לפתוח שם, לרווח. מיומנות כזאת יוצרת תחושת ביטחון. תחושת ביטחון שהוא לא רק פנימי, אלא תחושת ביטחון שהוא גם ביטחון בעולם בכלל. זה כך בין השאר משום שאם נחשוב על סבל או על קושי שאנשים אחרים גורמים לנו, אם בכלל נשתמש במונח הזה, או על פחד שיש לנו מפני אנשים אחרים, ונסתכל עליו קצת יותר מקרוב, נוכל לראות, וזה לא כל כך, זה לא יהיה חדשות גדולות מה שאני אומר עכשיו, נוכל לראות שעל מנת שאדם אחר יגרום לנו כאב, אנחנו צריכים איכשהו להשתתף בדבר הזה. לפחות ברוב המקרים. בסדר? אולי עולים על דעתכם מקרים שבהם זה לא נכון? אולי. אבל ברוב המקרים. אפשר להסכים על זה. אנחנו צריכים להשתתף איכשהו בסבל שאדם, התודעה שלנו, אם להיות יותר מדויק, התודעה והלב צריכים להשתתף איכשהו בסבל שאדם אחר גורם לנו. אני זוכר תקופה שעבדתי עם האיכות של, כאילו, עבדתי עם האיכות של פרגון. וכשאתה עובד עם האיכות של פרגון, עולה הרבה קינה. כי זה ההפך. אז עבדתי עם האיכות של פרגון, בעצם עבדתי הרבה עם קינה. ואז מישהי בסביבתי הגיעה לאיזשהו הישג. זכתה באיזושהי הערכה. ואני הרגשתי שזה שהיא זוכה בהערכה, זה מזיק לי איכשהו. כן? וזה לא היה כל כך ברור בתוך חיי הרגש, למרות שהייתי כבר מתרגל מיומן וכן הלאה, אבל הרגשתי שזה שהיא זכתה בהערכה, זה מזיק לי, שהיא מזיקה לי על ידי זה. כן? עכשיו אני מספר לכם את זה, אתם חושבים, אוקיי, זה ברור שזה לא שהיא מזיקה לך, אלא הקנאה מזיקה לך, נכון? אבל באותו רגע התחושה הייתה שהיא מזיקה לי איכשהו, ככה האינטואיציה אומרת. אתה צריך לבחון קצת יותר מקרוב ולראות, זה לא היא שמזיקה. כן? זה הקנאה שמזיקה. אז כשאנחנו, זו דוגמה קלה יחסית, כמובן יש דוגמאות יותר מורכבות, אבל כשאנחנו מרגישים או חשים שמישהו גורם לנו סבל, אנחנו צריכים או יכולים לשאול את עצמנו הרבה פעמים, אוקיי, איך התודעה שלנו משתתפת בזה? איך אני יכול לעבוד שם? וזה נותן הרבה ביטחון, כי אתה הרבה פחות פגיע, אתה מסתובב בעולם הרבה פחות פגיע ככה. אם אין לך מגע עם האופן שבו התודעה שלך יוצרת סבל, מה שאנשים אחרים יעשו לך, זה מאוד, מאוד מדאיג, אבל זה יוצר שכבת מגן. זה הגיוני, מה שאני אומר? מדי פעם אני אשאל אתכם אם דברים נשמעים הגיוניים. מותר לכם כזה להנהן או משהו. אתם לא חייבים, אבל מותר לכם. אז בשיחה הזאת אני אנסה קצת לפתוח את השדה של עבודה עם מחשבות, ואני אגיד כבר מראש, זה לא על מנת להיפטר ממחשבות. כן? זה שאנחנו יכולים להפסיק לחשוב מחשבות מסוימות, או להחליש את כוחן של מחשבות מסוימות, זה איכשהו מאפשר לשדה הזה להיות נקי יותר, ומאפשר לנו להשתמש בכוחה של המחשבה באופנים שונים. כי אנחנו קנינו איזשהו חופש בתוך השדה. אנחנו יכולים להיפרד, להפחית, כן? לאפשר למחשבות מסוימות לעבור בלי להשאיר עלינו אפקט גדול, ועל ידי כך אנחנו יכולים גם להזמין מחשבות מסוימות. אנחנו רשאים יותר, פנויים יותר, מיומנים יותר בלהזמין מחשבות מסוימות שישרתו אותנו היטב, או אפילו לפעמים יש מחשבות שנדמה שהן לא משרתו אותנו היטב, ובכל זאת אפשר לעשות בהן שימוש מועיל. ויכול להיות שזה משהו שאני אדבר עליו קצת. אבל הדבר שאני רוצה להדגיש במה שאמרתי עכשיו, זה העניין של המטרה היא לא להיפטר ממחשבות. זו בבירור לא המטרה. כן. הזמן עובר מהר שנהנים. אוקיי. אז רוב הזמן בשיחה הזאת אני אדבר פשוט על כלים. ואני אציע כל מיני כלים. אין סיכוי שכולכם תתפסו את כולם. אני בספק אם יש מישהו אחד מכם שיתפוס את כולם. וגם אין צורך. אני בכוונה מציע מגוון גדול של כלים מתוך הנחה והבנה שיש פה כל מיני אנשים עם כל מיני דרגות של ניסיון וכל מיני דברים אחרים שמושכים כרגע את הלב והתודעה ודברים שונים רלוונטיים. יש פה בערך שליש שזה בשבילם ריטריט ראשון, שליש כזה חצי, מתחילים חצי מתקדמים, ושליש שהם מתרגלים יותר ותיקים ויותר מנוסים, ולכן לא כל דבר יתאים לכולם. אז אני אציע קשת גדולה של דברים. תשמעו מה נשמע לכם רלוונטי, תשמעו מה נשמע לכם מעניין. ותסמכו על התודעה שהיא קולטת. תישארו עם הגוף, תישארו עם הנשימה, תסמכו על זה שדברים מסוימים פשוט יתפסו וידבקו. וזה במובן מסוים גם הכלי הראשון שאני רוצה לומר לגבי עבודה עם מחשבות. אנחנו רוצים לגשת לעבודה עם מחשבות רק שיש לנו בסיס אחר, בסיס שהוא טוב יותר מאשר הבסיס של המחשבות. ביום יום המחשבות הן הבסיס הרבה פעמים. עכשיו זה לא בסיס כל כך יציב, זה בסיס שהולך לכאן, 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 לכאן. קשה לסמוך עליו. כן? יש מקום שבו הבודה אומר, אני חושב שיש מקום שבו הבודה אומר, לא חושב. אין דבר שנע מהר יותר מאשר התודעה. מחשבות נעות מאוד מאוד מהר, הולכות מכאן לכאן 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 לכאן. כן. לפעמים לא כל כך, אבל ככל שמסתכלים יותר מקרוב ורואים כמה מחשבות הן יכולות להיות דקות וחמקמקות, מבינים שזה הולך מאוד מאוד מהר. ולכן הרבה פעמים אנשים מסתובבים בתוך היום שלהם, יום יום שלהם, תחושה של אין בסיס. אין בסיס, אין איפה לשרות, אין איפה לשהות, אין איפה לנוח. אז בתוך ריטריט ובמדיטציה באופן כללי ובתקווה גם ביום יום, אנחנו מפתחים את הגוף הזה כבסיס. איך אנחנו מפתחים אותו כבסיס? על ידי זה שאנחנו משקיעים בו את התודעה שוב ושוב, הופכים אותו למרחב פתוח, נוח, נעים באמצעות המודעות ותשומת הלב שלנו. כך התודעה מוצאת שם בסיס. מתוך הבסיס הזה, אתה יכול להסתכל על המחשבה ולהתחיל את שיחת יחסנו לאן שלך איתה, כי אתה כבר יודע שיש דירה אחרת שאתה יכול לעבור לגור בה במקרה הצורך. כן. וזה הרבה יותר קל לעשות שיחת יחסנו לאן. סתם, זה כזה... הבנתם שזה המטאפורה, נכון? בכל מקרה, יש לך בסיס יציב יותר שמתוכו אתה יכול להתחיל להבין ולהכיר את היחסים במחשבות. מאוד קשה להתחיל להכיר ולהבין את היחסים האלה מתוך המחשבות. אז קודם כל להתבסס באיזה בסיס. יכול להיות שחלקכם זה כל מה שתעשו בריטריט הזה. זה more than enough. בגלל זה תמיד טוב גם לדעת, כשאתם נכנסים למדיטציה, מה אתם מתכננים לעשות. להזכיר לעצמכם את ההנחיות הבסיסיות. כל פעם להזכיר את ההנחיות הבסיסיות. לדעת על מה, לאן אתם מכוונים את התודעה. כן? על ידי זה אפשר למשוך אותה, להרחיק אותה מהאפיקים הרגילים של המחשבה. וזה כבר שואב את הכוח, במידה מסוימת, מאפיקי המחשבה הרגילים. תראו, כל פעם שאתם חוזרים, כל פעם שאתם חוזרים לבסיס, נשימה, גוף, הרפיה, אתם שוללים חלק או מושכים חלק מה... דלק שבדרך כלל הולך למחשבות, כן? וזה כבר יוצר או מתחיל ליצור יחסים שיש בהם יותר חופש שם. כי אתם לא חייבים לחשוב את הדברים האלה. יש לכם גם מקום אחר ללכת אליו. אז זה הכלי הראשון. פשוט למצוא מקום אחר. כשיש המון מחשבות, מין סבך של מחשבות, שכבר אי אפשר, אתם יודעים, כבר אי אפשר לרדוף, מחשבה כזאת וכזאת 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 וכזאת. כן, הרבה פעמים אפשר במקום להתייחס אליהם כמחשבות, להתייחס אליהם בדיוק באופן שבו סימי דיברה אתמול והיום, על המכשול של חוסר מנוחה. כן? שמתבטא, חוסר מנוחה או דאגה, שמתבטא, והיא אמרה את זה, נדמה לי, בין השאר באיזושהי אינטנסיביות גם של הגוף. הרבה פעמים שיש סבך של מחשבות, יש משהו בגוף שכבר, לא כבר, אלא שגם מתכווץ וקצת נדחס, כאילו לכיוון הזה. בדרך כלל, אני שמתי לב שזה לכיוון קצת קדימה כזה, כן? משהו נדחס כאן, ועולה לכיוון הראש, וזה מין אנרגיה כזאת, טיפה לא נעימה. אז כשיש מין סבך כזה של מחשבות, לא צריך לעבוד עם המחשבות האלה, אלא אפשר להרגיש את הגוף, לרווח את הגוף, ואפילו להרגיש את ההתעבות הזאת, כן? או את הדחיסות הזאת, בתוך ההקשר הרחב יותר של גוף. ולרקח אותו שוב ושוב ולהרגיש את הדחיסות הזאת, כן? ועל ידי זה אנחנו מרקחים את המתח הגופני שמזין איכשהו את המחשבות. יש איזו קורולציה בין המתח הגופני לבין ההזנה של המחשבות, וכשאנחנו נותנים לתחושה הדחוסה גופנית הקשר רחב יותר, ומרפים קצת את הגוף, הרבה פעמים זה מושך את ההשקעה, מושך את האנרגיה מהאזור של המחשבות חזרה לחוויה הגופנית, ואז אנחנו בנמל בטוח. לפעמים אפילו אפשר להרגיש את זה על מחשבה אחת ספציפית. יש מחשבה ספציפית, שהיא מחשבה יחסית מובהקת, שכזה מושכת אותה, ואתה מרגיש, אוקיי, יחד עם זה יש איזה קיבוץ של הגוף. בדרך כלל זה בפנים. מה יקרה אם אני קצת ירפא אותו? קצת ירקח אותו? הרבה פעמים באופן מעניין, זה פום. שומט משהו מהאנרגיה של המחשבה. שומט משהו מכוח המשיכה והמגנטיות שלה. אז זה דבר שאפשר לנסות, גם כשיש מחשבה אחת שמושכת שוב ושוב. לראות את זה? לרקח קצת? פה משהו מתרקח שם. גם דרך זה לומדים משהו מאוד חשוב על הטבע של התודעה, ועל הקורולציות האלה בין גוף ומחשבה ורגש. אנחנו נעשים יותר נבונים על ידי כך. אז אולי זה נשמע כמו מין טריקים, אוקיי? וזה באמת טריקים במובן מסוים, אבל זה טריקים שאפשר ללמוד מהם דברים די עמוקים ודי משמעותיים על הדינמיקות של גוף ותודעה. על מה אפשר ללמוד? אני לא אדבר עכשיו, כי עכשיו אני בשלב הכלים. הזכרתי לעצמי. עוד דבר שאנשים רבים מוצאים שהוא מאוד מועיל בעבודה עם מחשבות, וזה דורש מצב שבו המחשבות אולי טיפה פחות אינטנסיביות, טיפה פחות. מה שאנשים רבים מוצאים שהוא מועיל זה לתייג אותן על פי סוגיהן. אוקיי? לתייג אותן על פי סוגיהן. אז אוקיי, זאת מחשבה של חרטה. וזה תכנון. וזה... מה עוד יש?
היזכרות.
ונגיד... דאגה. ביקורת, אוקיי. אז יש לי... אני מתייג אותן על פי סוגיהן. אני בונה איזה 4-5 מגירות כאלה. כן? ואז כל פעם שעולה מחשבה, אני מתייג אותה. זה תכנון. שם במגירה. זו ביקורת, שם במגרה, זה ככה, שם במגרה. זה עושה כמה דברים חשובים. קודם כל, מה שזה עושה, זה קצת מושך את העניין והאטרקטיביות מכל מחשבה ומחשבה. כי זה עוזר לך לעשות איזושהי הכללה יחסית בריאה, ואומר, אוקיי, אני לא לגמרי מתעלם מזה, אני כן נותן לזה את השם של זה, אבל אני לא צריך לחשוב את כל המחשבה הזאת. כי אני כבר יודע שיש לי את הנטייה הזאת לתכנון. אני כבר תכננתי 300 פעם בריטריט הזה. כן? כבר 300 פעם תיאגתי תכנון, שמתי, תיאגתי תכנון, שמתי, תיאגתי תכנון, שמתי, דאגה, שמתי, דאגה, שמתי, דאגה, שמתי. עכשיו אני לא כל פעם צריך לחשוב את כל האירוע הזה של הדאגה, אני כבר יודע שזו דאגה. כבר שמעתי מה יש לזה להגיד, אז אוקיי, אז אני מתייג ואני שם במגירה. וזה בסדר. אתם מצליחים להבין מה אני מתכוון? זה גם נותן לך איזושהי בהירות לגבי מי הם הקולות שמדברים שם. כן? וזה חשוב להכיר מה הם הדפוסים שלך בהקשר הזה, מי הם הקולות שמדברים בתוך התודעה שלך. הרבה פעמים בתוך התודעה שלך מדברים כל מיני קולות. שוב, קול תכנון, דאגה, אתם קלטתם מה הקולות שבדרך כלל פעילים אצלי, חרטה, לא כך פעיל אצלי בדרך כלל, געגוע, לא יודע. יש את החמישה דברים, יש את הפלייליסט הזה. אוקיי? אני לא יודע איך אתם, אבל אני לא שומע גלגלץ כבר שנים. בין השאר, משום שמתישהו, כמה פעמים אתה יכול לשמוע את... מה היה? היו כל מיני שירים שאני זוכר, שמעתי אותם. כמה פעמים אתה יכול... אוקיי, זה יספר לך משהו על כאילו מתי שמעתי גלגלץ. כמה פעמים אתה יכול לשמוע את מכה אפורה? די. זה שיר, אני אוהב אותו, זה שיר יפה, אבל מתישהו, אז מספיק שאתה... אוקיי, זה... אוקיי, כמה פעמים אתה יכול לשמוע את זה? עכשיו, זה לא טריוויאלי, הדיסינצ'נטמנט הזה. הדיסינצ'נטמנט הזה הוא לא טריוויאלי, כי אנחנו כן אינצ'נטד, אנחנו כן נמשכים לתוך, אנחנו כן מוקסמים אל תוך התוכן. ויש משהו להגיד, אוקיי, זה רק זה. זה רק זה. אני יודע את כל המילים כבר. וזה מעביר אליך חלק מהסמכות. זה לוקח חלק מהסמכות שנמצאת בתוך הקולות. הקולות של המחשבה, ומעביר אותה אליך, זו מילה מוגזמת, אבל לחלק יותר אינטליגנטי בך. נאמר, לפונקציה נפשית יותר אינטליגנטית. והפונקציה הנפשית היותר אינטליגנטית גם יכולה לעשות שיפוט, וזה כלי נוסף שאני רוצה להציע, האם המחשבה הזאת בכלל מועילה? האם יש טעם לחשוב אותה? כן? האם היא לוקחת אותי לאן שאני רוצה? וזה לא טריוויאלי שאנחנו בכלל ניתן את הדעת על השאלה הזאת, כן? זו הייתה שאלה שהבודה הציעה. הוא אמר שכשהוא היה, עוד לפני שהוא היה בודה, הוא אמר, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. כן, האם המחשבה הזאת, האם מועילה, האם מהסוג המועיל, או שהיא מהסוג הלא מועיל? כן? וזה מאוד מאוד מועיל לשאול את עצמך את השאלה הזאת, שוב כי זה מחזיר אליך את הסמכות, וגם כי, באופן מעניין, יש מחשבה, נגיד, אתה חושב על מה תעשה עם הזוגיות שלך אחרי הריטריט, אוקיי? אני לא חושב על מישהו ספציפי שחלק איתי את הסיפורים על הדבר הזה, כי הרבה מכם חלקו איתי סיפורים על הדבר הזה. אני עושה הכלליו. אני חושב על מה אני אעשה עם הזוגיות שלי אחרי שאני אחזור מהריטריט. ואז אני יכול לשאול את עצמי, אוקיי, האם המחשבה הזאת מועילה? האם היא מועילה? ויכול להיות שהיא מועילה, אבל האם היא מועילה עכשיו? תבין את הכוונה? יכול להיות שזו מחשבה שבכללי חשוב לחשוב אותה. אבל אם זה שאני אמשיך לחשוב אותה עכשיו, לעוד הכמה דקות האלה, אחרי שכבר חשבתי אותה רבע שעה, האם זה לוקח אותי לאיזשהו מקום שאליו אני רוצה ללכת, ולהיות כן שנייה עם עצמך לגבי התשובה. עכשיו, זאת עמדה שהרבה פעמים גם נותנת לך יותר כוח לבחור מה לעשות עם המחשבה הזאת, מאשר התחושה הכללית של איכשהו אני לא אמור לחשוב על דברים. הרבה פעמים לאנשים יש מין תחושה כללית. אני במדיטציה, אני לא אמור לחשוב, אוקיי, סבבה, אני יודע את זה, ועכשיו אני 20 דקות עסוק בסוגיה הזאת. אבל לפעמים, אם אתה מביא את השאלה, האם זה לוקחתי לאן שאני רוצה ללכת, אוקיי, א', יכול להיות שתעלה התשובה, כן. יכול להיות, כן? האם, ואז אני הייתי שואל, הייתי מוסיף על זה עוד שאלה, האם זה הניצול הכי טוב של הזמן שלי עכשיו? יכול להיות שגם לזה תעלה התשובה, כן? זה כבר שלכם. אבל אם עולה התשובה, לא. והתבונה שלכם אומרת, אוקיי, לא. זה לא כזה מועיל לחשוב את המחשבה הזאת עכשיו, זה לא הניצול הכי טוב של הזמן שלי כרגע. זה הרבה פעמים, בגלל הבהירות, נותן יותר כוח לעבוד עם המחשבה. נותן יותר כוח שנייה לחתוך אותה וללכת למקום אחר. אתה מבין את הכוונה? זה יותר, כי אתה עשית שם בחירה, כי יש לך איזושהי בהירות. זה קצת כמו שסימי אמרה אתמול, לראות את האבן המוזהבת כגחל. כן? ראית שהמחשבה הזאת היא לא נושאת בשבילך את ההבטחה, שנדמה לפעמים שהיא נושאת בזמן שאתה בתוכה, ולא שואל את עצמך בבהירות, האם זה נושא את ההבטחה, שזה מתיימר להגשים. דבר נוסף. אתם עוד יכולים לקלוט? כן? בואו נעשה שנייה הפסקה. תשאלו את עצמכם עכשיו, אוקיי, על מה אני חושב? לא אני, אתם. אם מישהו יודע על מה אני חושב, אני גם אשמח לדעת שהוא חושב ככה. אולי זה בשיחה אישית אחרי השיחה. על מה אתם חושבים עכשיו? איפה המחשבות שלכם מסובבות? ובואו תעשו שנייה את התרגיל, לא צריך עיניים סגורות, לא צריך מדיטציה, אפשר לעשות זה ככה. האם המחשבה הזאת לוקחתי לאן שאני רוצה ללכת? האם היא מועילה עכשיו? אני אשתה תה בינתיים. דבר נוסף שאפשר לעשות, שיש גודל של מחשבות. אני עבדתי עם הכלים האלה השנה, זה כלים נפלאים, ממש. אלה פשוט כלים נפלאים. רובם מגיעים מתוך דרשה של הבודה, שנקראת הדרשה על הרגעת המחשבות. חלק מהם גם שמעתי ממורים אחרים, והשנה ככה עשיתי עם עצמי יחסית הרבה עבודה, ספציפית סביב הדברים האלה, כי עניין אותי לחקור את זה. זה פשוט נפלא, נפלא. אז כלי שנשמע ממש, לפעמים, אני לא יודע אם אנשים מעריכים אותו היטב, אבל הוא, אני מוצא שהוא אחד המועילים ביותר, והרבה פעמים מדהים לראות כמה הוא עובד, זה כשיש הרבה גודש של מחשבות. אתה חושב הרבה, ויש את המחשבה הזאת, ויוקבת את זאת, ויש הרבה אנרגיה באזור הזה של מחשבה, אז במקום לנסות להפסיק את המחשבות, או אפילו להביא את התודעה לבסיס יותר רציב, תביא סוג של מחשבה שהוא סוג מקרקע של מחשבה. אז ישנם סוגים של מחשבות שגורמים לזה שיהיו פחות מחשבות. למשל, לשלוח מחשבות של רצון טוב לאנשים אחרים. אז מי מכם שיש לו תרגול מטה? כן, מצטער עכשיו למי שנדבר בשבילו פאלי, ולא, זה לא עושה לו את הכישורים. אבל מי שיש לו תרגול מטה עם משפטים, איך זה יהיה כשיש גודש של מחשבות? פשוט להתחיל לשלוח משפטים. ככה. בלי שום כוונה, בלי להפסיק את התרגול שאתם עושים, בלי להגיד, אוקיי, עכשיו אני עושה תרגול מטה. לא, פשוט להתחיל לשלוח משפטים של רצון טוב. מי ייתן ותהיה בטוח, מי ייתן ותהיה מוגן, מי ייתן ותהיה שלב, מי ייתן ותהיה מאושר. ככה. שוב ושוב 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 ושוב. כי במילא המחשבה מברברת, במילא אתה לא מצליח לעשות שום דבר אחר עם התודעה, תן לה לברבר את זה. תן לה לברבר את זה. א', זה לא מזיק. זה לא יזיק לך. יש מחשבות שיזיקו לך, יש מחשבות שאתה חושב שלקחות אותך למקום לא טוב. מחשבות של מטה לא יזיקו לך, זה שם אותך במקום בטוח. וזה כבר שנייה, זה נכס. זה נכס לבן אדם, שהוא יכול לחשוב סוג של מחשבה שלא מזיקה לו, ששמה אותו במקום בטוח. תמיד, תמיד, בכל סיטואציה. וזה for dummies, לא צריך להיות ערים בשביל זה. או אפילו אינטליגנטים במיוחד. פשוט לעשות את זה. אז להמיר את זה במחשבות של מטה, או מחשבות של הוקרה. כן, זו מילה שמדי פעם אמרנו בריטריט הזה. במקום לחשוב את המחשבות שאתם חושבים עכשיו, תביאו מחשבות של הוקרה כלפי עצמכם וכלפי אחרים, כלפי מה שניתן לכם כאן, כן? כלפי מזג האוויר היפה, כלפי האוכל הטעים, מיוחד הרוטב לסלט. היה איזה רוטב סלט מאוד מאוד מוצלח. כלפי השתיקה, כלפי הפרחים. כן? הוקרה כלפי הדברים האלה. מחשבות של הוקרה, מחשבות של הוקרה. זה מעניין. שם קורית למידה מעניינת, כי אז אתם מגלים שיש סוגים של מחשבות שמרגיעים את תהליכי המחשבה. סוגים של מחשבות שיוצרים קרקוע, שיוצרים תחושת רווחה בגוף, שמאפשרים לתודעה להתמקם יותר בנינוחות כאן ועכשיו. וזה חשוב. זה חשוב. כי ישנן מחשבות שהן טובות לנו. וזו דרך להתחיל ללמוד את זה. אז תעשו את זה עכשיו שנייה, מה אכפתכם? מה אכפתכם? תשלחו קצת מטה, למי שממינכם. תשלחו מטה למי שממינכם, למי שמשמאלכם. תחשבו. אוקיי, עוד טריק, שאני אישית מת עליו. מת עליו. באמת. הוא לא הכי, איך אני אגיד, לא, זה לא for dummies. זה דווקא, זה אחד העפרונות המחודדים בקלמר, אבל בין השאר בגלל זה אני מת עליו. והוא קצת יותר, אתם תשימו לב, הוא קצת יותר מעודן, מה שאני אצא עכשיו, אני חושב. זה גם אפשרות שאני ניסחתי אותה ככה בעקבות אותה דרשה. אוקיי, שיש מחשבות, ועכשיו אני מדבר, נגיד, אם נחשוב על כל מיני מחשבות התייחסותיות קצרות, לא עכשיו על איזה מחשבה דיסקורסיבית, ברורה, שאתם יודעים, אוקיי, זה הולך לשם, ואני חושב על זה, ואני חושב על זה, ואני חושב על זה. אלא מחשבות קצרות. האמת שלא חייב. כל מיני סוגים של מחשבות שיש לכם בתודעה, וכאילו יש להם איזה אפקט. אוקיי, אתם קצת מתבאסים על עצמכם, ויש מחשבות חוזרות של התבאסות עצמית, או אתם חושבים על משהו שאתם מתכננים, וחושבים, אוקיי, זה בטח לא ילך טוב, או זה ככה, או זה ככה, או זה ככה, או אתם חושבים על מישהו שיחזב אתכם, ואתם אומרים, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה. אז משהו שאפשר לעשות זה להגיד, אוקיי, שנייה. אתה, או את, המחשבה, את יכולה להגיד זה טיפה יותר לאט שנייה? את יכולה כאילו שנייה עכשיו בקצב הכתבה, אוקיי? אז נגיד יש מחשבה כמו, אין לי מושג מה אני עושה עם החיים שלי, אוקיי? אין מושג מה אני עושה עם החיים שלי, אין מושג מה אני עושה עם החיים שלי, אין מושג. וככה זה עובד, זה מין שבר, נכון? אתם מכירים? זה כאילו שברים של הדבר, או כאילו הבלחות כאלה קטנות של הדבר, שהרבה פעמים מתייחסות למשהו, והרבה פעמים גם מוצאות הכחות. אוקיי, הנה, איחרתי למדיטציה, כן, ברור, אין לי מושג מה אני עושה עם החיים שלי. אין קשר, אין קשר, אבל אתם מבינים את הכוונה? אני, היה לי לפני כמה זמן, היה איזה שיעור דרמה שרציתי להעביר, והייתי לחוץ לקראתו, ואז, כמו שאמרתי, מחשבות של דאגה, ואז איכשהו, משהו סידרתי את החדר בבוקר, ומשהו לא הסתדר לי טוב, בסידור של המיטה או משהו, ואז שמתי לב שעשיתי זה, ואז עלתה המחשבה, השיעור שלך לא ילך טוב. מה? מה זה קשור? מה זה קשור? ואז שנייה, את יכולה שנייה להגיד זה יותר לאט? את יכולה שנייה בקצב הכתבה, ואז אתה שומע את זה יותר לאט, כן? אין לי מושג מה אני עושה עם החיים שלי. ואז אתה שומע את זה שנייה כבן אדם אינטליגנטי. ואז אתה יכול לשאול את עצמך, האם זה נכון? האם זה נכון? ואז התשובה הרבה פעמים תהיה, במובנים מסוימים כן, במובנים מסוימים לא. נכון? במובנים מסוימים, אולי במובנים מסוימים באמת אין לי מושג, אבל במובנים מסוימים ממש יש לי מושג. ואתה יכול לשאול שאלות על המחשבה הזאת, למשל, עד כמה ההפך הוא הנכון? אוקיי? נדמה לי שאין לי מושג מה אני עושה עם החיים שלי, עד כמה ההפך? האם ההפך הוא נכון? עד כמה ההפך הוא נכון? כן, ההפך הוא נכון, יש דברים שלגביהם מאוד ברור לי מה אני עושה עם החיים שלי. אתם מבינים את הכוונה? כאילו להתחיל לשמוע, אתה שומע את המחשבה יותר לאט, לכן אתה שומע אותה כבן אדם אינטליגנטי, ולכן אתה לא קונה כמו איזה מטומטם את מה שהיא פשוט אומרת לך שוב ושוב 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 ושוב. לפעמים אגב אפשר לעשות טריק ולהכניס בכוונה מחשבה הפוכה. אז אני שמתי לב למשל שהייתה לי התייחסות מחשבתית די אינטנסיבית של אין לי מספיק על כל מיני דברים. בדרך כלל זה היה כאילו על כישורים או הערכה, כל מיני דברים כאלה. אין לי מספיק, אין לי מספיק. זה היה כבר לפני די הרבה זמן, כאילו מין התייחסויות כאלה, אין לי מספיק. ואז התחלתי לשמוע את זה יותר לאט, ואמרתי אוקיי, תעד שנייה, האם זה נכון? הרערתי את זה, ואז למשך זה כמה ימים פשוט תרגלתי להכניס את המחשבה שיש לי מספיק. כן? אתה מתרגל להכניס מחשבה אחרת. באורך מעניין, אם אתה אומר לעצמך, כל הזמן שאין לך מספיק, אתה תמצא הוכחות, נכון? זה, כאילו, באמת יש מלא דברים שאין לי. Obviously. שאין לי מספיק מהם. אבל אם אתה אומר לעצמך שיש לך מספיק, התודעה תתחיל למצוא הוכחות. אתה מבין את הכוונה? עכשיו, אני יודע, אני כאילו חושש שזה נשמע, טיפה שטחי, פשוט תחליף את הסוג הזה של המחשבה בסוג הזה של המחשבה. מה שהופך את זה ללא שטחי, זה המיינדפולנס המאוד מאוד ערה למה קורה בחוויה שלך בכל רגע ורגע, כן? זה לא עכשיו טכניקה של לקחת סוג אחד של מחשבה להחליף אותו בסוג אחר, זה לא זה. זה להיות קשוב למה התודעה שלך מייצרת, ולהתחיל לשחק שם, לעשות ניסויים, לשתול אפשרות חדשה. אתם מבינים את כוונתי? חלקכם. I'll do with that. יש לי מספיק. כמה דברים, כזה גל אחרון של כלים. משהו די חשוב ומועיל שאני מצאתי, אם יש מחשבה שחוזרת שוב ושוב 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 ושוב, הרבה פעמים או לעתים פשוט יש איזשהו רגש, לא תמיד אגב, לא תמיד, אבל הרבה פעמים יש איזשהו רגש מתחת לזה. וצריך לפגוש אותו עם איזושהי נכונות, כן? להיות מוכן, על פי אותם כלים שכבר ניתנו עד עכשיו, אפילו אותם כלים שניתנו לגבי האורחים, להיפתח לזה בגוף, כן? לתת לרגש הזה, למשל, לא יודע, כמיהה, כן? פחד, חשש, אבל, צער, ולהרגיש את זה כרגש, לתת לזה להיות שנייה חוויה גופנית בשבילך. לפעמים מה שקורה, אנחנו, יש איזשהו רגש, אנחנו לא רוצים להרגיש אותו, אנחנו כאילו דוחסים אותו למטה, ואז בגלל שאנחנו לא באמת יכולים לדחוס בצורה כך טובה, וטוב שכך, מחשבה היא כאילו יוצאת בין החריצים, אבל יוצאת בצורה טיפה מעוותת, כי צריכה להשתחל דרך מקום צר. אתם מבינים את כוונתי? ואז יוצאת כמין מה שחוזר שוב ושוב ושוב ושוב, ונותן לנו איזשהו מגע עם הרגש הזה, ולפעמים מה שצריך לעשות, שנייה לעצור, אוקיי, מה הרגש שמתחבק כאן מתחת? האם אני יכול להחזיק אותו באופן עדין? האם אני יכול להיות איתו במגע, בסבלנות, לתת לו להיות מורגש בגוף שלי, להיות עם איזושהי הבחנה לגבי מהו הרגש הזה? אם הוא לא נעים, להיות מוכן להיות עם הלא נעים שיש שם קצת. כן? עכשיו, אני לא מדבר על משהו שצריך לעשות עכשיו ל-40 דקות, אבל רק לדעת, רק להיות מוכן להיות עם זה במגע. לפעמים זה מספיק, לפעמים זה לוקח איזה משהו שמתדלק מחשבה, כן? ומראה שהתדלוק הזה קורה על ידי משהו קצת יותר עשיר, קצת יותר עמוק, שחשוב להיות אותו במגע. והרבה פעמים במגע עם הרגשות האלה יש תחושה של, אוקיי, זה חשוב, זה חשוב שנייה שאני נמצא במגע עם הדבר הזה. אז זה דבר אחרון. לא אחרון. זה דבר אחרון עד עכשיו. זה לא תמיד נכון. לא תמיד צריך להניח שאם יש מחשבה חוזרת או משהו כזה, אז זה בגלל שיש רגש מתחת, או שתמיד צריך ללכת לרמת הרגש. אבל לעתים זה נכון. דבר אולי האחרון שאני אציע, זה, אני חושב שאנחנו כזה לקראת סוף הריטריט ניגש לזה קצת יותר, אבל אז יכול להיות שלחלקכם זה בכלל לא, הכלי הספציפי זה לא יהיה רלוונטי לתוך הריטריט הזה. אבל לפעמים מתוך ההשתקעות בגוף אפשר לתת למודעות להתרחב מאוד. להיפרס מאוד מאוד לרוחב, להיות אפילו יותר רחבה מגבולות הגוף. כן, אולי חלקכם יכולים להרגיש את זה עכשיו. כאילו אתם יושבים שם, ויש את היציבות ואת המרכז של הגוף, אבל התודעה קולטת את התחושה של כל החדר. אולי אפילו רחב יותר מהתחושה של כל החדר. ויש תחושה של מרחב בתודעה. וכאילו איכשהו הגוף נמצא בתוך המרחב הזה. וצלילים הם בתוך המרחב הזה. כן, אפשר להיעזר בהם כדי לפתוח את המרחב. הם באים והולכים ו... נעים בתוך המרחב הזה. וכשהמרחב הזה פתוח, אז כאילו גם המחשבות הן איכשהו עוברות בתוכו. ובגלל שהמרחב הוא נורא רחב, מרחב המודעות באותו זמן נורא רחב, המחשבות הן כמו, איך אני אגיד, הן כמו כוכבים נופלים, או כמו, לא יודע, אדוות, כן? הן לא כל כך אינטנס, הן לא תופסות את כל מרחב המודעות. ו... כשאתה מתרגל לשהות במרחב הזה, או אם אתה מתרגל לשהות במרחב הזה, כאופציה מדיטטיבית אחת, כן? לא כאיזה משהו הכרחי, אבל כאופציה מדיטטיבית יפה. אתה מתרגל לשהות שם, והמחשבות נעות בתוך המרחב הזה, כן? ולאט לאט זה משנה משהו ביחסים עם כל העולם הזה של המחשבה, כי אתה לומד לראות את ה... איך נקרא לזה? אינסובסטנציאליטי, את אי-המוצקות, של מה שנדמה נורא נורא נורא, נורא מוצק, כל עוד אנחנו מסתכלים עליו, אתם יודעים, אם אני הייתי מסתובב, כל היום, אני לא רוצה לקטוף פרח, אז אני נורא נורא מתאמץ פה. טוב, לא חשוב. אם הייתי, אני יודע מה אני עושה. אם הייתי מסתובב כל היום ככה, וככה הייתי רגיל לראות את העולם, הייתי חושב שהעולם הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד סגול ומטושטש. נכון? וכאילו מספיק שאני אעשה את התנועה הזאת, ואני אראה, אוקיי, שנייה, העולם הוא משהו אחר, יש בו גם חלקים סגולים. אוקיי, אבל רובו לא סגול. אגב, מאוד נדיר סגול. זה מאוד יפה. בכל מקרה, זה קצת אותו דבר עם מחשבות. כאילו חלק מהכוח שלהן עלינו, זה כי אנחנו מסתכלים עליהן ככה. אנחנו כאילו בתוכם, אנחנו לא רואים הרבה יותר רחב מהן, ויש משהו בהרחבה שיכולה לקרות. על ידי התרגול הזה וגם על ידי התרגול, פשוט מה שאנחנו עושים פה בריטריט הזה, שלאט לאט שולל חלק מהכוח שלהן, ומראה אותן יותר בפרופורציה הנכונה. כן? בפרופורציה הנכונה. אם אתם מקשיבים להקלטה, אז תדעו שהחזקתי פרח מאוד קרוב לעין. זה היה מה שקרה שם בתוך ההדגמה הזאת, ואז הרחקתי אותו. לא, כי מי יודע מה אנשים ידמיינו, כאילו. אז שהבודה מסכם את הדרשה שלו, על העבודה עם עבודה עם מחשבות, הוא אומר כך. אחרי שהמתרגל או המתרגלת, השתמשה בכל הכלים שהבודה הציעה, אז היא קרויה מתרגלת אשר קנתה שליטה על דרכיה של המחשבה. היא חושבת את המחשבות שהיא רוצה, ואינה חושבת את אלו שאינה רוצה. אטרקטיבי. היא הפסיקה את התאוות, נתקעה את הכבלים, ודרך חדירה מיומנת אל היוהרה, שמה קץ לאי הנחת ולסבל. Even better still. כן? אז לא בקטנה. אז לא בקטנה. קודם כל, שנייה, הוא אומר פה משהו על הפוטנציאל של העבודה הזאת. כן? והוא אומר, למעשה, אני אפרק את זה לשני דברים, על הפוטנציאל של העבודה הזאת. סוג אחד של הפוטנציאל קשור למיומנות. כן? קנתה שליטה על דרכיה של המחשבה. אז שליטה זה קצת מילה חזקה, אבל יש מיומנות עם דרכיה של המחשבה. כן? או אפשר להשתמש בשליטה. אני חושב על זה כמו שליטה של מורה מיומנת בכיתה של תלמידים. תבינו את הכוונה? וזה לא כאילו המורה מנסה לשלוט בהתנהגות של כל תלמיד ותלמיד, ובדיוק במה הוא עושה באותו רגע. מורה כזאת היא, זו המורה איומה לכולם. אלא יותר מין שליטה במובן של, אוקיי, המורה יושבת שם בקדמת הכיתה, ויודעת להגיד, אוקיי, בוא נפנה את המבט לזה, זה ממש חשוב, בוא נתעניין בזה, בוא נעזוב את זה שנייה. זה לא כזה חשוב. אתם מבינים את הכוונה? אתם מבינים את סוג השליטה? זה סוג כזה של שליטה. כן, זה לא... וכרגע אני מדבר על, 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 על פירות, על פירות שהם פירות של עבודה ארוכת טווח, לא על מה שאני מצפה שיבשיל במהלך הטריט הזה. פירות של עבודה ארוכת טווח, אבל אפשריים. זה סוג אחד של פרי שאפשר לצפות לו, סוג של מיומנות שם, של יכולת עדינה, אבל אפקטיבית לכוון. זה מועיל, זה לא מועיל, בוא נחזק את זה, בוא נעזוב את זה, בוא ניתן למחשבה להתעסק בזה, בוא נפחית את הדבר הזה. סוג אחר של פרי שאפשר לצפות לו, כאילו נרמז, ואני אגיד את זה, זה מין נושא ענק, 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 שאני רק ארמוז עליו מאוד בקצרה, שהוא עולה ממה שלפחות להבנתי, זה שהבודה אומר, דרך אדירה מיומנת על היוהרה, היא שמה קץ לאי הנחת ולסבל. עכשיו, מה זה אומר בכלל? מה זה אומר חדירה מיומנת על היוהרה? מה זה אומר? למה הוא עשוי להתכוון בתוך הדבר הזה? זה קצת מסובך ואולי קצת לא מובן, so bear with me. בתוך העבודה הזאת עם המחשבות, זה ניכר שכל פעם שיש לך מחשבה או השקפה על עצמך ועל העולם, ואתה מרגיש את הסבל שיש בה, ואתה משחרר אותה, זה מרווח משהו. כן? אני חושב על עצמי שאני טמבל, ואני חושב את זה הרבה פעמים, ואז אני משחרר, ואז זה מרווח משהו. אבל באופן מעניין, גם אני חושב על עצמי שאני גאון, או שאני אחלה, אפילו השקפה כזאת, שיכולה להיות יחסית יותר טובה, כמובן, לא כל ההשקפות נולדו שוות, כן? כמובן שזה עדיף לחשוב שאתה בחור בסדר, בהנחה שזה נכון, בוא נכיר באמת, מאשר לחשוב שאתה טמבל, בהנחה שזה נכון. לפעמים אולי עדיף, לא חושב. אבל גם, באופן מעניין, גם כשאתה משחרר השקפה כזאת, זה מרווח משהו. כן? כל פעם שאתה משחרר איזושהי השקפה, עומס של השקפה על עצמך, זה משחרר משהו. או שאתה משחרר עומס של השקפה על אחרים, זה משחרר משהו. אם אתה חושב על בן או בת הזוג שלך משהו, ואתה רואה אותו באופן הזה, אתה מגיע הביתה, הוא תמיד יהיה אחרת מזה, שמתם לב? זה אף פעם לא, it never fits. עכשיו שוב, יכולות להיות לך השקפות יותר מתאימות והשקפות פחות מתאימות, אבל שום השקפה לא מתאימה בדיוק, נכון? שום עמדה, שום השקפה שמתבטא דרך מחשבה לא מתאימה בדיוק. וכל פעם שאתה משחרר משהו שם מתרווח, כל פעם שאתה משחרר משהו שם מתרווח. ואז עולה השאלה, אוקיי, לאן זה יכול ללכת, או מה זה יכול להגיד? אולי כל השקפה שיש לי על העצמי, כל השקפה שיש לי על העולם, היא במובן מסוים לא אמיתית, במובן מסוים כובלת. אפילו כשאין מחשבות. אפילו אם אני נמצא במצב מדיטטיבי שבו אין מחשבות. יש מצבים מדיטטיביים שבו אין מחשבות. אבל גם במצב שבו אין מחשבות, יכולה להיות השקפה. אני כאן והעולם שם. השקפה בדבר קיומו של עצמי וקיומו של עולם. ומה יקרה אם אתה ניגש למחשבה או להשקפה הזאת, ומתחיל לפרק גם אותה, מתחיל להרער גם אותה. כשחשבתי על זה, זה הזכיר לי את מה שהבודה אמר בדרשה על הכל, שקרן הקריאה. חלק מהדרשה על הכל זה, העין והצורות, האוזן והצלילים, האף והריחות, הלשון והטעמים, הגוף ותחושותיו, התודעה והתופעות המנטליות, זה נקרא הכל. זה הכל. זה הכל. אם מישהו יאמר כך, לאחר שידעתי את כל זה, עדה כל אחר, זו התפררות ריקה מצידו. אוקיי, עכשיו למה, עכשיו למה, מה עשויה להיות הכוונה כאן? אולי, אופציה אחת שאפשר לרחר בכיוון שלה, יש את העין והמראות, התודעה והמחשבות, האוזן והצלילים, אבל אם מתוך זה אני מסיק, ישנו עולם וישנו עצמי, והם אכן אמיתיים באופן שבו אני תופס אותם, אולי זאת היוהרה. אולי שם איזה גרעין של יוהרה, שהוא מצמיח את הסבל. ואולי העבודה הזאת, העבודה המיומנת עם מחשבות, יכולה ללמד אותנו את החופש, שבשחרור מהשקפות, שחרור מהשקפות, שחרור מהשקפות, לאט לאט השקפות שנמצאות בתחומי המחשבה, ומאמנות אותנו לשחרר השקפות. ואולי אנחנו יכולים לשחרר השקפות יותר ויותר ויותר עמוקות, עד שאנחנו יכולים להיווכח ששום השקפה שתהיה לנו, בין אם היא מתבטאת במחשבה ובין אם היא לא מתבטאת במחשבה, שום השקפה שתהיה לנו לגבי העולם ועל עצמי, לא יכולה ללכוד, לא יכולה למסגר את העולם והעצמי. העולם והעצמי תמיד יהיו מעבר, הם תמיד יהיו יותר, הם תמיד יחרגו. כן? הם תמיד יהיו, יהיה בהם משהו שלא ניתן ללכוד אותו, לא ניתן לתפוס אותו עד הסוף. לא במחשבה ואפילו לא בתפיסה, אפילו לא בתחושה שזה הדבר שם. תמיד יהיה שם משהו חורג, תמיד יהיה שם משהו מעבר. וזו מין התחלה של אפשרות שאני רוצה לרמוז עליה. אוקיי, בוא ניקח דקה. תראו אם אפשר להתרווח לתוך הגוף הזה. ולתת למודעות להיות נוכחת, פתוחה. אם משהו מהשיחה הרגיש לכם משמעותי, או עדיין מהדהד בכם, אפשר לתת לו להדהד. ולבטוח בעצמכם. שמה ששמעתם יהיה שימושי בזמן הנכון.